פרק ט', הפרק התשיעי של המגילה, בהתחלה המשך ישיר של הפסוקים האחרונים. ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם. סיברו זה כמו המילה בארמית, קיוו. לישועתך קיוויתי השם, אנחנו מתרגמים לפור כנח, סברית. סיברו ביום אשר קיוו אויבי עיני כל אליך יסברו, בדיוק בעברית, עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. אגב, סין ושין מאוד קרובות. להשביר זה לתת תקווה. עיני כל אליך יסברו שתיתן להם את אוכלם, כמו יוסף המשביר שנותן את האוכל. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. זה מחזיר אותנו, כמו כל הפרק הזה והפרק הקודם, לבנהפוך הוא. בפרק ג' סיברו אויבי היהודים. איפה? באיזה פסוק בפרק ג'? הנה. בסדר? תחילים, כעת. בפרק ג' בפסוק ז' הופיע החלק הקודם. בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור, הוא הגורל לפני המן. מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. אז קודם כל כאן הופיע בפעם הראשונה, עוד לא תאריך בכלל, אף אחד לא דיבר על י' ד' ולא על ת' ו', דובר על חודש שנפל בו הפור. מה שהמן התעניין הוא החודש, חודש אדר. איך הוא הגיע לחשבון לא חשוב, אבל הוא התעניין בחודש. ועכשיו הפסוק של התיקון, שימו לב, הוא עוסק עוד פעם בחודש. ובשנים עשר חודש, פסוק ת', הוא חודש אדר, כלומר אותו החודש, בשלושה עשר יום בו הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ומגלים לנו, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הממה בשונאיהם. למה זה באותו יום? כי הרי זה היה בשלושה עשר לחודש ניסן, והוא לקח 12 חודשים מחודש לחודש. אז מגיעים ל-13 לחודש אדר. ועכשיו מאוד מעניין, אנחנו עוד לא מגיעים בפסוקים הקרובים לפורים. חכו לפורים. אני יודע, רוצים כבר פורים, עוד אין פורים. אנחנו בחודש אדר, והתאריך המרכזי שיתפוס אותנו הוא קודם כל י' ג'. הוא התאריך המרכזי. י' ד' ת' ו' יהיו לכאורה תאריכים לא חשובים. במרכאות. נגיע אליהם אחר כך. נקהלו היהודים בשלושה עשר לחודש בעריהם. תראו לאן הלהיקהל ממשיך. להיקהל אומר כל העם נקהל. נקהלו היהודים בעריהם אומר כל קהילה וקהילה נקהלה. דיברנו כמה פעמים על מגילת אסתר של הגלות, ואמרנו שיש כמה דברים הרבה שצריך ללמוד ממנה אלינו. אסתר, אסתיר. לי יש תחושה שגם זאת נקודה מאוד חשובה. אחת הנקודות שאולי אנחנו חסרים קצת, זה את הנקהלו היהודים בעריהם. את הקהילה. כיוון שיש כלל, אז לפעמים מרגישים שמי צריך קהילה. הרי יש כלל, כולנו ישראלים. נדמה לי שאנחנו משלמים על זה הרבה מאוד מחירים ומאוד מאוד כבדים. ההתקהלות הכללית להיקהל ולעמוד על נפשם נבחנת בקהילה בעיר הזאת ובקהילה בעיר הזאת ובקהילה בעיר הזאת. האחדות הזאת הצליחה לבוא לידי ביטוי בקהילות קטנות. נקהלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך אחשוורוש. אתם זוכרים את הפסוק של כל מדינות המלך? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. 100%. אז יש אחד מפוזר בכל המדינות. נו, מה התיקון? נקהלו היהודים בעריהם בכל המדינות. איך אמר המן לאחשוורוש? תשמע, העם הזה זאת תופעה. הוא אחד. איך הוא אחד? מה עושה אותו אחד? שפה אחת? לא, לא, לא. הוא אחד. איזה אחד? אחד מפוזר. נכון? כבר דיברנו על זה. אחד מפוזר, אתה בטוח? יש דבר? יש, יש. אחד מפוזר. מה עושים? תקהיל אותם. הוא מפוזר. אז אתה רוצה לעשות משהו? אולי תפריד ביניהם. הפרד ומשול. לא צריך, הם כבר עושים את זה לבד. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. הם יודעים להיפרד, הם כל אחד רב עם השני, הכל בסדר. לאף אחד אין בית כנסת שלו הוא לא נכנס. הכל מסודר. מפוזר ומפורד. איפה הם? בכל העמים. איפה? בכל מדינות מלכותיך. מה עושים עכשיו כשרוצים לתקן? לא מסתפקים בלהיקהל ולעמוד על נפשם ואירוע גדול עם טקס ופטישים. ניקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש. הם מוציאים תיבה לרחובה של עיר ורושמים יהודי יהודי. יודעים למה? כי גם הוא ידע לרשום יהודי יהודי. הוא רשם יהודי בכל מקום. הוא לא פספס אף אחד. אף אחד. תמיד אני מזכיר את היהודי מילארוס. זוכרים את היהודי מילארוס? מכירים את הסיפור על היהודי מילארוס? יש פה חבר'ה שאולי לא זוכרים את היהודי מילארוס. זה צריך לזכור את זה כשעוסקים במגילת אסתר. לפני כמה שנים, בטקס הדלקת המשואות ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, עמדה אישה אחת, מופלאה, ניצולת שואה מרודוס. רודוס. היא קרוב הנה, אחרי יוון. כלומר, קרוב מיוון אלינו. פחות מ-1,000 קילומטר מפה. יותר מ-3,000 קילומטר מאושוויץ. כדי שרק נבין לאן זה הגיע כבר. קהילת רודוס הועלתה על איזו אונייה או שתי ספינות, כדי להגיע לפסי הרכבת שהמתינו בסלוניקי. הזמן הוא החודשים האחרונים של המלחמה. להחזיק חזק, 45. גרמניה בתבוסה נוראית. יהודי רודוס עולים לספינות. תחשבו אגב על האווירה. הם לא מבינים לא מנטליות, לא שפה, אני לא יודע בכלל אם בתקשורת כולם עכשיו. פתאום אומרים להם שהם הבעיה של העולם. הם עוד לא שמעו על זה. והם נכנסים לאוניות. הם מבינים לאט לאט, כי השיטה היא אותה שיטה. כלבים ושנל ו... 45, והרכבת צריכה לתקתק בדיוק בזמן. כי בשעה הזאת יש רכבות גם מהלסינקי בשוודיה. והרכבות צריכות לתקתק, כי שם הכל יהיה מסודר. 45. גרמניה עוסקת עכשיו בתבוסה. באמצע, לפני האמצע, בדרך, יש אי בשם רודוס, נעצרים בו. לארוס. לארוס, סליחה, היא מרודוס. נעצרים באי בשם לארוס. נעצרים בו. ולא מבינים מה עושים שם. היהודים פתאום לרגע אחד נרגעים. למה נרגעים? כי לכולם ברור שהמשתף אותם זה יהודים. אבל הם יודעים דבר אחד. הם אנשי ים, הם דייגים, הם אנשי... אין בלארוס יהודים, אין אף יהודי בלארוס. בלארוס אין בית כנסת, בלארוס אין קהילה, בלארוס אין בית ספר, בלארוס אין יהודים. הם מכירים את לארוס. בלארוס לא נשארים לשבת, אין בלארוס יהודים. אז אם עוצרים בלארוס, ויורדים שני נאצים בלארוס, וכולם מתעכבים, אולי זה לא יהודים, ואומרים שהמלחמה נגמרה, ו... אחרי שעה, שעתיים, חוזרים שני הנאצים משני הצדדים, עם טרף באמצע בידם. ברשימות של אייכמן, ימח שמו בגרמניה, היה רשום שמו וכתובתו של היהודי האחד שהיה בלארוס. אשכנזי היה שמו. והוא עולה על האוניות. והרכבת יוצאת בזמן, ומגיעה בזמן. ובהדלקת המשואות מדליקה את המשואה, האישה המדהימה הזאת, זקנה. היא מדליקה את המשואה לזכר קהילת יהודי רודוס, ולזכר אשכנזי מלארוס, ולזכרם של 6 מיליוני היהודים. מי היה האשכנזי הזה? רק דבר אחד ברור, הוא לא חיפש קהילה יהודית. אבל זה בכלל לא משנה. יש מי שיודע להגדיר. ויש מי שכל אירופה ומסעפי הרכבות ימתינו, כי הוא יודע שהמלחמה היא באשכנזי מלארוס, בדיוק כמו במרדכי היהודי. עכשיו אתם מבינים מה זה ניקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך. בכל עיר ביקשו ברשימות. אולי יש פה אשכנזי מלארוס, ששכחנו אותו. זה שיעור גדול שצריך לקחת מי"ג באדר. עוד לא י"ד, חכו, בי"ד קוצרים את ההצלחות. לא נוחתים לפורים פתאום. אתם יודעים למה מי שמי 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 ש? כי צריך להתכונן לפורים. לא נוחתים לפורים. יש שמח, שמענו די-ג'יי קופצים. לפורים מתכוננים. ליום כיפור, אתם יודעים שמתכוננים? לפורים הרבה יותר. היו אדמו"רים שאמרו שליום הכיפורים צריך להתכונן 40 יום ו-40 לילה. ולפורים צריך להתכוונן שנה שלמה. כיפורים ככיפורים. ללמוד את השמחה ביהודיות. ניקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש. לשלוח יד במבקשי רעתם. ואיש לא עמד בפניהם או לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. מי? בפני אשכנזי מלארוס? כן. כי הוא מייצג את היהודים, ופחדו ייפול על כל העמים עם היהודים, יזכרו שהם יהודים. זה כלל מוזר כזה. פתאום יהיה כוח לקהילה הקטנה ההיא במדינת המלך, בעיר הקטנה ההיא, שהיא הקהילה היהודית. כי היא חלק מהנצח הזה. ואנחנו לא יודעים את זה? וכל שרי המדינות והאחש דרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם, מה שמוכיח את צדקת דבריו של רב שלמה הלוי על קבץ מקודם. פה נפל פחד מרדכי על האחש דרפנים וכולי. אז פה זה טכני. אז כיוון שנפל פחד מרדכי יש משמעת, אז הם מנסים את היהודים. זה עניין של משמעת. מתייהדים זה לא כי נפל פחד. מתייהדים זה כי נפל פחד היהודים. אבל עליהם שם זה עליהם על העמלקים. זאת ההוכחה לדבריו. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, פסוק לדעתי מדהים. יהיו כאלה שאולי פחות יאהבו אותו. מה חסר לנו פה במרדכי? היהודי, עכשיו מילא לא יהיה כתוב ביהודי, האיש מרדכי. האיש מרדכי, שולם עליכם, כל הזמן אתה נער עברי, אתה איש עברי, אתה יהודי, לא קם, לא זל, לא איכה, לא השתחווה, מה קרה? מי שלא קרה ולא השתחווה ולא קם ולא זל, הוא נהיה האיש מרדכי. כל אלה שקרו והשתחוו, וחשבו שעל ידי זה הם יהיו האיש. מחקנו אותה מזמן. האיש מרדכי הוא זה שהיה כל הזמן היהודי. הוא היה האיש פתאום. ושומרו הולך בכל המדינות. כי האיש מרדכי הולך וגדול. מרדכי היהודי נעשה עכשיו למרדכי האיש שדנים עליו עכשיו בכל הבנקים על התפיסה הכלכלית שלו. ודנים עכשיו על התפיסה המדינית שלו. האיש מרדכי הולך וגדול. ויקוע, אגב, הולך וגדול, זה מקביל ל... ובכל מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים. ויקו היהודים בכל אויביהם מכת הרב והרג ואבדן, ויעשו ושונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד. פה צריך לעצור רגע כדי לקרוא את הכל במכה אחת, כזכור. ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, וכאן בחומשים שלפנינו אנחנו מפסידים. כי במגילה, כזכור לכם, זה יופיע, אז במגילות הקטנות אתם רואים את זה, זה יופיע כך. זה יופיע, זה נקרא, גם בחומשים מצוין. אז זה נקרא אצלנו בהלכה כך. זה לא יופיע כמו שירת הים. אתם זוכרים איך שירת הים נראית בספר התורה? היא נראית אריח על גבי לבינה. הכוונה אריח על גבי לבינה פירושו שיש שירה, אז יש לבינה, אריח, לבינה, לבינה, אריח, לבינה, לבינה, אריח, לבינה, לבינה. ישנן שתי שירות שמופיעות אריח על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה. האמת היא, לא הייתי קורא לזה כל כך שירה. זה, מגיע לאט לאט, מבטיח. ישנם שני דברים שרבותינו קוראים להם שירות. חשוב מאוד לנתח את המושג הזה, שירה דווקא לגבי מכה. וזה רשימת מלכי כנען בספר יהושע, ורשימת עשרת בני המן במגילת אסתר. על שניהם אומרת הגמרא במגילה, אני מצטט, אמר רבי חנינא בר פפא, דרש רבי שילא איש כפר תמרתא. כל השירות כולן, זאת הלכה, נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על גבי אריח. חוץ משירה זו ומלכי כנען, שאריח על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה. מהי טעמה? שלא תהה תקומה למפלתן. עכשיו, הכוונה כל השירות, קודם כל, מבחינת עצם הכתיבה, כל הדברים הכתובים שלא במילה רודפת מילה. קודם כל. נכון? הם כולם כתובים אריח על גבי לבינה. וכאן אנחנו רואים אריח, אריח, לבינה, לבינה. נדמה לי שהיסוד כאן הוא משהו שהוא הרבה מעבר. ברור שהמפלה הזאת של עשרת בני המן היא יסוד אדיר לתיקון עולם. בעבוד רשעים רינה במובן העמוק, לא של בנפול או יבחה תשמח. לא קשור בכלל אחד לשני. לא השמחה בפרט, אלא הרינה באבדן הרשע, הרינה באובדן הרשעים. עוד רגע ננתח את עשרת בני המן עצמם, ננסה להבין אותם, ננסה להבין מה זה. אתם יודעים מה ההבדל בין אריח על גבי לבנה לאריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה? בניין בונים אריח על גבי לבנה, זה מה שנותן חוזק לבניין. אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה לא בונים כך. יהיו שני תורים, זה לא יחזיק. שלא תהה תקומה למפלתן של ישראל, יש לזה שתי משמעויות. א', שלא תהה תקומה למפלתן של ישראל, כי פשוטו, שעשרת בני המן, לא תהה להם תקומה. ב', שהיסוד של הנס מכוח נפילת והרג עשרת בני המן, לא יהפוך להיות היסוד הזה כאריח על גבי לבינה בתוך כל השירות כולם. השירה שנוצרת מתוך מגילת אסתר היא הרבים מעמי הארץ מתייעדים, זאת השירה שנוצרת פה. השירה הסופית שלנו היא לא עשרת בני המן. אצלנו אין את המלך והמן ישבו לשתות כנקודה בפני עצמה עכשיו. כל המכלול יהפוך להיות בסוף משתה ושמחה ליהודים. לא הנקודה הזאת. הנקודה הזאת עצמה היא כלי שבלעדיו אין בכלל אפשרות להמשיך, כי אם לא יוגדר הרע ויוקע ברבים בצורה הברורה ביותר, שום דבר לא יהיה. כשקוראים את הסרט נאמן, קוראים אותם ככה בנשימה אחת. זאת הסיבה. קריאת הסרט בנאמן בנשימה אחת, זה לראות את הרוע בנקודה האחת המאחדת שבו. זה לא העיסוק עכשיו בפרט של זה, ובפרט של זה, ובפרט של זה. המלחמה מול הפרטים, אפשר לנסות לעשות המון דברים. אפשר ליישב סכסוך כך, אפשר ליישב מחלוקת כך, צריך לנסות כל מה שניתן. במלחמה מול הרוע של הנשימה האחת, צריך להילחם בנשימה אחת. וכשזה יהיה כתוב לנצח נצחים בכתבי הקודש, זה לא יהפוך להיות אריח על גבי לבנה. לא זה הקידוש. הקידוש הוא סוף המגילה. הקידוש הוא שהרוע הזה יפנה מקום לעולם שלם ששואף לטוב. זו נקודה מאוד 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 גדולה. זה אולי מה שמביא את רש"י, שיחסית מקצר במגילת אסתר. כשהוא מגיע לעשרת בני המן, לעצור לרגע וטיפ טיפה לספר לנו עליהם. רש"י, אינני יודע אם בחומשים שלפניכם יש רש"י. אם יש רש"י, בואו נראה אותו יחד. רש"י בפסוק י' מסכם עשרת בני המן. איך כתוב בפסוקים לפני? אולי נקרא רק את הפסוקים בפסוק ו' ובשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת פרשנדטה ואת אלפון ואת אספטה ואת פורטה ואת הדליה ואת הרידטה ואת פרמשטה ואת הריסאי ואת הרידאי ואת ויזטה. עשרת בני המן, אומר רש"י, ראיתי בסדר עולם אלו עשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים, כמו שכתוב בספר עזרא. שכחנו את ירושלים, אנחנו במגילת אסתר, אנחנו בחוץ לארץ. שכחנו שאנחנו אצל הנכד של כורש, שהצהיר שאפשר לבוא לירושלים. שכחנו שאילו אנחנו היינו מתעוררים בזמן, בכלל לא היינו בשושן, אי ההתעוררות שלנו, ועוד כל מיני דברים אחרים, והצהרת כורש בפני עצמה, זה הרגעים שבהם האגגיים, העמלייקיים, תמיד מפעילים את החיישנים שלהם. זוכרים? זוכרים אותם ברפידים אחרי שיצאנו ונקרע הים ואנחנו הולכים להקים מקדש השם, קוננו ידיך? אז פתאום המלאק מגיע ברפידים? זוכרים אותם אצל האגגי, הסבא של המן בן עמדת האגגי, ראש המשפחה, את אגג אצל שאול שנקרא עליו השבת בפרשת זכור? זוכרים את העמלייקי שמגיע תמיד, לא משנה מאיפה בכלל, אין לו שום עניין דמוגרפי, טופוגרפי, גיאוגרפי, מדיני, זה לא מעניין אותו. זה בנשימה אחת. זה לא בניין מסוים, זה זאב שמחפש ללוק את העם הזה שמגלה את נקודת החיבור להשם. וכל פעם שהנקודה הזאת הולכת להתקרב, הוא מגיע. והנה הוא מגיע לקראת סוף כתבי הקודש, בסוף ההיסטוריה שהתנ"ך עוסק בה, כבר תורה שבעל פה הולכת להיות עכשיו. ועכשיו הוא מגיע שוב. כורש אמר שהולכים לבנות את הבית בירושלים. כורש מבין שכל העמים צריכים את הבית הזה. ממלכת פרס שניצחה את הממלכה השפלה, את הלל בן שחר, את ממלכת בבל, את נבוכדנצר. ממלכת פרס הקימה עולם שלם שבא בהצהרות כל כך אמיתיות וגדולות. כורש משיחי קראו לו. איך הנכד הופך להיות כזה אחד שפעם אומר כתוב בעיניך העם, כתוב בעיניכם? מה קרה? יש המלאק שכל הזמן מנסה למשוך את הרוב הדומם אל המקום של המלחמה בישראל. תמיד. עמלק זאת נקודת הכובד, זאת נקודת המפתח. ראיתי בסדר עולם אלו עשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים, כמו שכתוב בספר עזרא. פעם אחת מוזכר שם העניין, ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו. מתי התחילה מגילת אסתר? בשנת 3 למולכו, כשבט המלך. בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. זאת אומרת, האנשים האלה שכתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים לא התחילו לפעול באמצע התקופה. הם פעלו מתחילת מלכותו של אחשוורוש. ומהי השטנה? לבטל העולים מן הגולה בימי קורש שהתחילו לבנות את הבית. מבינים מהי השטנה שהיא הבסיס של עבודת המנים? לעצור את בניין ירושלים על ידי עם ישראל. רק לקרוא. ומהי השטנה? למה בנשימה אחת? למה אריח על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה? למה ההבנה הזאת שכאן נמצאת הנקודה שבה לחימה היא הבירור שלנו עד הסוף? כי כאן נמצאת הלחימה על נקודת החיבור בין העולם של מטה לעולם של מעלה. יש ירושלים, יש ירושלם של מטה וירושלם של מעלה, שניים לירושלים לשניים, או אין ירושלים. ומהי השטנה לבטל העולים מן הגולה בימי קורש? שהתחילו לבנות את הבית, והלשינו עליהם עקותים והחדילום. וכשמת קורש ומלך אחשוורוש והתנסה המן, דאג שלא יתעסקו אותן שבירושלים בבניין. אז את מי הוא שולח לשם לנהל את העסק? את הבנדה שלו. את פרמשתה והרישתה והרידתה. ושלחו בשם אחשוורוש לשרי עבר הנהר לבטלן ממלאכת הבניין. אנחנו מגיעים לקראת סיום המגילה. ירושלים נראית כאילו היא לא קיימת במגילת אסתר. אנחנו בגלות. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. כל המגילה היא בעצם איזה מין חיפוי על ירושלים. אתם יודעים מה עושה אחשוורוש בארמון שלו? ירושלים מדומיינת. כלים של בית המקדש, בגדים מבית המקדש, ניסיון רעיוני ליברלי כזה לשכנע אותנו שירושלים יכולה להיות גם באמריקה. הוא אולי עושה את זה מטעמים מאוד אוניברסליים, קוסמופוליטיים. או, זה נשמע טוב. זה יצא יפה. זה די משתלב עם הרעיונות של המן, אבל זה לא יפה שאתה אומר שזה מחובר. רק כשהם יושבים לשתות. והרעיונות האלה מתחברים, ואנחנו לאט לאט שוכחים את ירושלים. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים. כך אנחנו קוראים שם. עם הגולה, עם יחוניה מלך יהודה. מה זה חשוב הסיפור הזה של הגולה? זה כל הסיפור. ועוד רגע כשנגיע לפורים עצמו, נגלה שפורים כולו בא להזכיר לנו כל ההיסטוריה את ירושלים. חכו. כל עניינו של פורים יזכיר לנו את ירושלים. בבית המקדש יהיה שער שיקרא שער שושן. בדיוק. יהיה שער שושן. כי בשושן הבירה בארמון היה כמו ירושלים. ורק מי שידע להעמיק הבין שפה רוצה לעמוד מלך אחר שלא חושב כמו קורש, אלא כמו מי שהוא אולי לא מעיז להגיד את זה, אבל המן עוד מעט יגיד את זה מפורש. אני מלך העולם. לכן אני בית המקדש. לכן אני ירושלים. ועשרת בני המן. אנחנו מחפשים את ירושלים. אז כשרוצים לדעת מי נקודת האויב שבכלל לא קשור לשום סיבה, כדאי לדעת איך זה בא לידי ביטוי שם, בנקודת החיבור בין פה לבין למעלה. הסרט בני המן פסוק י' בן המדתה צורר היהודים הרגו. ובה ביזה לא שלחו את ידם, למרות שהכל אושר להם. כל כך עמוק רשי שאומר למה בביזה לא שלחו את ידם, שלא ייתן המלך עין צרה בממון. אתם יודעים מה רשי אומר? למלך לא כל כך אכפת, הרגו לא הרגו. אבל יתחילו פה בעיות כספיות, זה עושה לו לא טוב. תעשו טובה, תהרגו, אבל אם אפשר עכשיו בחינם, לא לעשות בלגן, כי בעיות בבנק זה יכול בכל זאת. ביום ההוא, זה מלך שבכלל לא שם לב, שהוא מחליף איגרת שבה איקס מיליונים. ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. אנחנו עדיין ב-13 בחודש אדר. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת 10 בני המן. בשאר מדינות המלך מה עשו? ומה שאלתך והנתן לך ומה בקשותך עוד ותעש? שימו לב איך עכשיו אסתר חוזרת להיות אסתר. תמיד היו לה הקדמות. הפעם ההקדמה הכי קצרה. ותאמר אסתר אם על המלך טוב. כך מקדים המשנה למלך. איך פתח המן? אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם. אם על המלך טוב, לוקחים את ושתי וגומרים אותה. אסתר הייתה פותחת תמיד במשפט פתיחה. אחרי משפט הפתיחה, כאשר הדבר, טובה אני, אנחנו נחמדים, עם ישראל, אתמול, בעזרת השם, היא הייתה אומרת, מצאתי חן בעיניך ועל המלך טוב. עכשיו גמרנו, שיהיה סדר פה. אם על המלך טוב, ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן יתלו על העץ. אתם מבינים את הנקודה? את הרוע הזה צריך להוקיע. חז"ל אומרים, יתלו על העץ, על אותו העץ של המן, על עץ אחד. האחד הזה לא עוסק פה עכשיו סתם בשטויות. זה עמוק מאוד. ולעניות דעתי, 10 בני המן באים לגלות כאן נקודה מאוד קשה נוספת. 10 זה מספר מאוד חשוב אצלנו. מאוד מאוד חשוב. זה מה שהמלאק יודע. הוא יודע לפגוע בכלל ישראל שלנו. הוא יודע לפגוע במניין היהודי שלנו. ישנו עם אחד. ואנחנו הולכים לעקור את 10 בני המן. המלאק וישראל, להבדיל מיליוני הבדלות, הם הדבר הכי דומה אחד לשני. כי הם באים לגעת באותה נקודה. הם הכי דומים. אני זוכר שני בני אדם בהיסטוריה, להבדיל מיליוני הבדלות, שמסביבם כל מישהו בא ותיארו אותו, אז המקרא תיאר מי הוא ומה הוא, ואז באו לתאר אותו. וכשדיברו עליהם לא אמרו כלום ופתאום הם באו. הראשון היה אברהם אבינו. אף מילה. אף מילה. נוח, כל כך הרבה סיפרו עליו. אברהם אבינו? כלום. שום דבר. רק יודעים שלאבא שלו קוראים תרח. מזל טוב. דווקא שם לא כל כך מושך. נוח! אלה תולדות נוח, איש צדיק תמים, את האלוהים יתהלך, נוח מצא חן בעיני השם. השני שאני זוכר זה במגילת אסתר. על מרדכי כתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה, ואתה רואה פתאום אדם שמאמץ ילדה, והוא בא והוא גלה מירושלים. על אסתר יש סיפורים. מי האדם שעליו לא כתוב כלום? סגולה. להבדיל. מי? המן. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. מי זה? מאיפה באת? איך נפלת פה? כל המדרשים מתארים, שלח להם אחשוורוש לכולם, אתם יודעים שיש פה אחד שבא מהמלאק וזה, אנחנו מקדמים אותו, וזה, מאיפה באת? זה לא סתם, זה שאלה בפשט. כולם מספרים עליהם. עליו לא. להבדיל מיליוני הבדלות, המהר"ל מפראג מסביר למה על אברהם לא אומרים כלום חוץ מויאמר השם אל אברהם לך לך. כדי שלא תגיד, אברהם נבחר בגלל מידותיו הטובות. אברהם זו סגולת ישראל. אחר כך נספר לך על מידותיו הטובות. נוח נבחר בגלל מידותיו הטובות. להבדיל מיליוני הבדלות, במגילת אסתר ונהפוכו. המן, אתם יודעים מה העניינו? הוא בן המדתה האגגי צורר היהודים. את רוצה לדעת, אסתר, מה קרה? למה אני בלבוש שק? את רוצה לדעת, התח, שלחת את התח לשאול מה קרה לי? ויספר לה את פרשת הכסף ואת כל אשר קרה הוא. זוכרים מה זה קרה הוא? זה שבא האבא שלו והאבא של האבא שלו וקרר אותנו וקרחה בדרך ועשה את כל הקרחה הזה, הוא מגיע עכשיו. וכאן מופיע אותו סיפור. ביום ההוא, ותאמר אסתר עם המלך, טוב יינתן גם מחר ליהודים אם כן אשר בשושן, לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יטלו על העץ. יאמר המלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת עשרת בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום 14 לחודש אדר. כולם ניקהלו באיזה יום? 13. והיהודים אשר בשושן ניקהלו ביום 14. עכשיו צריך להבין את המילה ניקהלו. ניקהלו הכוונה היא להילחם. ניקהלו הכוונה היא לך כנוס למלחמה. ניקהלו הוא גם ברמה המעשית כתוצאה מהרגשת מחנק שמאחדת את כולם. ניקהלו. אז בכל המדינות ניקהלו ביום 13. זאת אומרת, על פי האיגרות, חודש אדר, מה עושים כל העמליקים וכל הצרים? הם מכינים כלי מלחמה, הולכת להיות פה מלחמה אדירה עכשיו. והיהודים הולכים להילחם, זאת מלחמה אדירה. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אתם יודעים מה שהיה מי שנכנס אדר עד 13 באדר? מלחמה. אבל אמרנו כבר פעם, לא בפורים מרבים בשמחה. זאת חוכמה קטנה. אצלנו מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כי מי שיודע מה זה נצח ישראל, יודע שהשמחה בסוף הסיפור היא לא רק ברגע שהיה בום והכל היה יפה והמסך ירד. אלא גם ונהפוך הוא חלק מהשמחה. גם הדינים שהיו בדרך בסוף יהפכו בסוף 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 להבנה מה רצה הקדוש ברוך הוא כשהוא גלגל את זה. מי שנכנס אדר מתחילים להתכונן כדי שהשמחה תהיה דבר ההולך ומתרבה וממשיך וממשיך. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך ניקהלו ויעמוד על נפשם. ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם, הנה המספר הכולל, 75,000, כמו שאמרנו, 75,000 וה-500 שתיארנו. ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. המילה נוח הופכת עכשיו להיות מאוד מרכזית. מנוחה. נוח, אנחנו עוסקים קצת ככה בשבת, בפרשות המשכן כל הזמן, ההגעה למנוחה היא בעצם השאיפה של הכל. העולם לא יכול לנוח כל עוד הצזית העמלייקית הזאת קיימת. החג יהיה בנוח. זה מעניין מאוד. עם ישראל לא יציין את יום הניצחון, אלא את יום המנוחה. מעניין מאוד מאוד. אני הייתי מצפה שנציין את יום 13 לחודש אדר כפורים. אז הייתה המלחמה, ואז ניצחנו. ונוח ב-14 בו. אתם יודעים מה היה עשו לדורי דורות ב-י' ג' באדר? תענית. יצומו. ייקהלו. כדי לעמוד על נפשנו, לא מפני שהאמן מגיע. ניקהל כדי לא לשכוח לעמוד על נפשנו. זה החלטה, אתם מבינים את ההחלטה ההיסטורית הזאת? כלומר, מחליטים כך, מחליטים שלעדי עד אנחנו נתקהל ונצום ביום המלחמה והניצחון. מתי נעשה פורים? ביום המנוחה שבא אחר כך. והיהודים אשר בשושן ניקלו ב-13 בו וב-14 בו, בגלל שהם רצו גם מחר להינתן דת כמו היום. ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. עד כאן התיאור ההיסטורי. אז על פי התיאור ההיסטורי יש לנו את היהודים הפרזים, יש לנו את היהודים בשושן, האגרות שבוטלו, האגרות שהמשיכו, עשרת בני אמן, ועכשיו עוברת המגילה לשלב הבא שלה, שהוא קצר, אבל הוא אולי השלב שהופך את המגילה הזאת ואותנו לכאלה שמשהו היסטורי יישאר אצלם לנצח.